ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני כאן איתכם בר נעמני, למי שלא מזהה את הכל, ומי שלא מזהה את הכל זה אומר שיש לו עוד הרבה פרקים אחורה להשלים, אז כיף לכם. היום אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד, ומארח אותי אפילו בחור שהכרתי יחסית לא מזמן, למרות שאני מכיר אותו מהטלוויזיה, ואני מניח שגם אתם מכירים מהטלוויזיה. צחי גרוסמן, מה שלומך?
שלום שלום, שלום לכולם.
אז קודם כל תודה שאתה כאן.
ותודה לך שהזמנת אותי לקהילה הזאת, אני מאוד גיליתי אותה לאחרונה, וממש אני שמח ששיתפת אותי בפודקאסט שלך.
אז צחי גרוסמן הוא יועץ פיננסי, למי שלא מכיר, ואני מניח שאם תראו את הפודקאסט הזה אצלנו ביוטיוב, אגב, יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, למי שלא מכיר, אז הפודקאסט הזה יעלה שמה, וצחי מארח אותי באולפן שלו כאן, עם מצלמות, אז הכל יעלה שמה, ומי שלא מכיר יראה את הפרצוף של צחי, ואני מניח שהוא יכיר אותו מהטלוויזיה והכל, אבל צחי, בוא תספר קצת על עצמך, על הדרך שלך בעולם הפיננסים, לפני שאנחנו ככה מתחילים לדבר על עולם של כלכלת המשפחה, ודירוג אשראי וכל מיני דברים שאנשים, במיוחד בתקופה, בשנה, שנה ומשהו האחרונות, שמי שעוקב אחרינו, מי שטיפה עוקב אחרי פיננסים, או אחרי חשבון הבנק שלו, רואה שיש בעיה, מבין שיש בעיה שהכל עלה והכל התייקר, ואנחנו הולכים לדבר על עניין של כלכלת המשפחה. כלומר, איך אנחנו, מה שנקרא, תוקפים את הבעיות, איך אנחנו קודם כל מזהים אותם, ואיך אנחנו תוקפים אותם, ומה אנחנו יכולים לעשות. אבל לפני שאנחנו צוללים ככה לעומק, בוא תספר טיפה על עצמך, על הדרך שלך בעולם הפיננסי, מה אתה עושה, איך אתה עושה.
יאללה, קדימה. טוב, קודם כל נעים מאוד, לי קוראים צחי גרוסמן, אני בן 42, מנס ציונה, אני נשוי עם 3 ילדים. יש לי קודם כל תואר שני בהנדסה פיננסית ובנקאות מהעברית ירושלים, זה תואר שעסק בשוק המשכנתאות בארצות הברית, שניתחנו איך קרתה הבועה בארצות הברית, איך היא פוצצה ואיזה הבדלים בשוק המשכנתאות שלהם לשוק שלנו. מעבר לזה יש לי תואר ראשון בתעודת, במנהל עסקים בהתמחות מימון ושוק ההון. הוצאתי תעודת השקעות, הייתי יועץ השקעות בהראל פיננסים במשך 5-6 שנים, הייתי יועץ חיצוני לבנקים. לפני כן התחלתי את הדרך שלי בעתודה הניהולית בבנק דיסקונט. בבנק דיסקונט בשנים 2004-2006 עברתי את כל הקורסים האפשריים. כל קורסים האפשריים, קיבלתי תעודה להיות סגן מנהל סניף ונטשתי. אמרתי, בנק זה יפה, אבל זה לא בשבילי. אם אתה לשע שערות, מה אתה עושה, מה אתה עושה, למה אתה עושה, זה לא התאים. אבל בעצם לעולם החדש שבו אני נמצא, הוא העולם שבו אני נמצא מ-2012-2013, שבו שלאחר שסיימתי את התואר השני, החלטתי לנבור בעולם המשכנתאות, זה קרה בטעות. זה קרה בטעות כתוצאה מכך שהספר באותם ימים לקח משכנתא, הוא לא הבין מה הפקידה אומרת לו, והוא ביקש שאני אתלווה איתו. והלכתי איתו למספר בנקים, ופתאום גיליתי שאני מדבר בנקאית שוטפת, ומי שיושב לידי לא מבין כלום. זה היה הפעם הראשונה שהבנתי איך יכול להיות פער ידע כזה. ואז פתאום גיליתי שרוב החברים, רוב האנשים לא באמת מבינים בפיננסים. בטח לא במשכנתא. וגיליתי שיש לי פה ערך רב עם כל הידע שצברתי לאורך השנים. ולכן הקמתי בשנת 2012 את גרוסמן ייעוץ פיננסי, מתוך מטרה לעזור לאנשים בעיקר במשכנתאות, אבל איך שהשנים עברו, גיליתי לא רק עולם המשכנתאות צריך עזרה, אלא גם עולם כלכלת המשפחה, כי יועץ משכנתאות הוא לא רק יועץ משכנתה. עליו להסתכל על כל הזוויות של המשפחה. נכון שאני לא אמור להיות היועץ השקעות שלך, אבל אני צריך להסתכל על ההלוואות שלך, על התזרים שלך, על הבעיות הכלכליות שלך, ולנתח אותם, ואולי למצוא לך פתרונות מימון מיוחדים, שיוכלו לעזור לך להתנהל נכון. וכיום יש לי חברה, תודה לאל, עם עוד 5 עובדות מקסימות. אני יושב בנס ציונה וכל אחת מהעובדות שלי יושבת בביתה, הכל אונליין. אני לא צריך. המטרה שלי היא לפגוש את הלקוח בעיניים ולצאת, למצוא לו את הפתרון הכי טוב שיש. אבל היום אני פחות רוצה לדבר איתך על משכנתה. אני רוצה לדבר על בעיות שאני רואה בשוק. אני לא יודע אם רואים, מי שמכיר אותי מהטלוויזיה, אני הרבה פעמים מתראיין בתוכנית חיסכון בערוץ 12, וכאשר אחת הבעיות שאני נגלה אליהם שם, זה בעצם המשפחות, שמה הן חובות. ולא רק המשפחות שלי, אלא משפחות גם אחרות. ובעצם בוא ננסה לבנות לכם, המאזינים, תבניות. התבנית הראשונה שמכניסה את כולנו לפרופורציות, זה השכר הממוצע במשק בישראל. השכר הממוצע במשק בישראל בימים אלה עומד על בערך 11,000 שקל לחודש.
ברוטו.
השכר הזה אומר, הוא מעוות לגמרי. הוא שכר שאומר שמי שמרוויח 5,000 שקל ומי שמרוויח מיליארד שקל עושים ממוצע ביחד. וזה מזה יוצא 11. אבל אם נצלול יותר לעומק, נחפש את השכר החציוני במשק.
שבוא נסביר מה זה השכר החציוני.
השכר החציוני אומר שחצי מהאנשים במדינה מרוויחים פחות, וחצי מהאנשים במדינה מרוויחים יותר. הכי פשוט, הכי בסיסי. אוקיי? והשכר הזה עומד היום על בערך 8,000 שקל.
שזה פער מטורף.
8,000 שקל. מה זה אומר? אליכם, המאזינים שהקשבתם עכשיו, למספרים שאמרתי, אתם תגידו, יופי, אנחנו מרוויחים 30, או יופי, אני מרוויח 15, או יופי, אני מרוויח 20, או יופי, אני מרוויח כמה שתרצו. אני אומר לכולכם, תסתכלו פנימה אצלכם, ואתם תגלו שכולכם מבזבזים כמו שאתם מרוויחים, אם לא יותר. זה בכלל לא משנה כמה אתם מרוויחים. זה בכלל לא מעניין. מה שמעניין זה ההתנהלות הפיננסית של המשפחה. זה הגישה לכסף. זה מה אנחנו חושבים ואיך אנחנו רוצים לכוון את העתיד שלנו. אם אתה תשב עם משפחות ואתה תשאל אותם, חברים, איפה המנוף הפיננסי שלכם במשפחה? תגידו לך, מה? איפה בחלק בתקציב שלכם, בעוגה, יש לכם מנוף להרים את עצמכם בעתיד? דוגמה, יש משפחה מרוויחה 20,000 שקל, תשב איתם, תגידו לך, תראה, אנחנו לא סוגרים את החודש. תגיד להם, מה אתם צריכים? יגידו לך, 5,000 שקל לחודש, זה מה שאנחנו צריכים. תחזור אליהם אחרי שנה, נתת להם את 5,000 שקל, שקל לא יישאר להם מה-5,000. כל הכסף יצא. אז זה לא מנוף פיננסי, 5,000 שקל. כלומר, עלינו לייצר, כחלק מהתקציב שלנו, חיסכון בצד, שהחיסכון יהיה מושקע, שיעבוד, כדי לבנות לנו עתיד טוב יותר. זה בייסיק. אף אחד לא מכניס את זה לתזרים של המשפחה, כי אנשים יגידו לי, צחי, אני לא סוגר את החודש. אבל אני אראה לכם משפחה שלא סוגרת חודש עם 15, לא סוגרת חודש עם 30, ולא סוגרת חודש עם 50. אני נשבע לכם, יש לי שתי לקוחות כאלה בימים אלה.
מה שמעצבן אותי, צחי, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זה שבסוף, זה עניין של סדר עדיפויות. כי בסוף, אם לוקחים משכנתה והמשכנתה עולה, אז אין לנו ברירה, אנחנו משלמים את הכסף הזה, נכון?
לא, אני הולך איתך אחורה. אני מסתכל לכך שקודם כל, לכל משפחה צריך להיות תקציב ברור. ושני בני הזוג במשפחה חייבים להכיר אותו. ואחת החולשות, שאם אתה תשב עם משפחה סתם אקראית, תתקיל אותה. תגיד, מה הוצאות הקבועות שלכם?
אף אחד לא יודע.
כמה אתם מוצאים על סופר? כמה אתם על זה? אין לאנשים מספרים. עכשיו, לפעמים יש אחד מבני המשפחה שלוקח את זה קצת יותר, כי הוא יודע, אז הוא ייתן לך נתונים כלליים. כרטיס אשראי יורד לי 15, גנים 7, משכנתה 6, זה וזה, עם הוצאות ככה הגעתי ל-30. הכל על בערך. כמה כסף זלג לו ב-30,000 שקל, זה פסיכי. כסף זולג מהידיים, אתה הלכת עם הילד לקניון, סתם, כדי להביא חבילה שקיבלת, אתה יצאת עם מינוס 200-300 שקל קל, כי הילד ראה פיתויים ונכננו ונתנו. אין שום תכנון, כלום. ופה, בנסיכה איתך, אנחנו הולכים להעיר את הציבור. ואני לא יכול לקבל את זה שמשפחה לא מכירה את התקציב שלה. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, עוד דבר חמור, שאחד מבני הזוג מכיר ואחד מבני הזוג הוא בת יענה. זה הכי גרוע. כי הבת יענה לא רוצה לשמוע מה לבן זוג השני יש, והבן הזוג השני יושב לו על הלב, תקשיב, לא כיף לראות את המציאות, ואז גם הוא לא רוצה לראות את המציאות. ואז מתחילים להתעלם. ומתי מתעורר את המציאות?
שיש טלפון מהבנק.
שלום, תותח. שיש טלפון מהבנק. ואז פתאום מתעוררים, מה, איך זה קרה? איך יכול להיות? טלפון מהבנק? מה, אבל היה מינוס, עמדנו במסגרת. כן, אבל לקחנו כבר הלוואה, ולקחנו עוד הלוואה, וכל הלוואה קוברת אותנו יותר. היא מגדילה שוב פעם את ההוצאה, וההכנסה לא גדלה. עכשיו, אתה אמרת, משכנתה גדלה השנה, נכון? השנה קרה תרחיש שלא קרה פה שנים. תרחיש שההוצאות הקבועות קפצו יותר חזק בהוצאות המשתנות. איך יכול להיות? כל ההוצאות הקבועות שמשפחה יודעת כמה היא משלמת באופן שוטף, והיא אמורה לתכנן את הבית לפי ה-X כסף של ההוצאות הקבועות, והם השתוללו. והם לא השתוללו בחודש אחד, קפצו ב-5,000 שקל, אלא לאט לאט בשיטת הסלמי לאורך כל השנה. טק, 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 טק. אנשים בהתחלה לא הרגישו, והמשיכו לבזבז אותו דבר. לא עצרו ופתחו את התקציב של הבית, ואמרו, בונה, משהו קורה. לא, ראו בטלוויזיה ולקחו הלוואה וטסו לחול בפסח. והיה בחירות וגייצו ב-10% יותר משנה קודמת, אחרי שהריבית קפצה 4%. מה זה? מה זה? או שכסף נשפח לכולנו מהאוזניים, או שמישהו לא רואה מה קורה לו. ואני מצטער, כסף לא נשפח מהאוזניים. עדיין. והוא לא גודל על העצים. והוא מגיע מעבודה קשה של כל אחד ממכם. עכשיו תגידו, בסדר, יא נועם, אתה צועק, מה אתה מבלבל, זה מה שאני מרוויח, מה? לא, לא, זה לא משנה מה אני מרוויח, זה משנה מה אני מוציא, ומה גבולות הגזרה שאני שם לילדים שלי. בפיזור כסף. מה זה היום לקנות ג'ורדן לילדים? אתם מכירים את המושג הזה, ג'ורדן? לילד, מישהו שיש לו ילד בן 10, 8, 9, 15, הכמות מותגים שהילד מוצף בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק היא משוגעת. וכתוצאה מכך זה מוטל עלינו. ואנחנו מרגישים כהורים לא מספיק טובים, כי השכן, כי החבר, מספיק עם הדבר הזה. ההורים שלי שמרו על כל שקל ככה, היינו נוסעים לים, ההורים שלי לא הייתה מוכנה בחיים שנקנה אוכל בים. אני אגיד לך, אני לוקח את הילדים שלי לים, אני בחיים לא אכיל אוכל בבית. אני רק אוכל בים. כנראה הרבה מהמזינים גם מתנהגים ככה. אבל אם אני החלטתי, בתקציב המשפחתי, שפעמיים בחודשים הקרובים אני אמצא את עצמי בים, אז זה יהיה הפינוק השבועי. ואני לא אזמין עוד פעמיים הביתה פיצות והמבורגרים, ואני אלך עם אשתי ווולטים בלי הפסקה. אני אבחר את הפינוק שאני אוהב, אבל לא יכול להיות בלי הפסקה. ודבר, עוד דבר שקורה, אני מצטער, אני רץ.
תמשיך, תמשיך, הכל בסדר. אני
נושא הסופר, נושא הסופר. נושא הסופר עוד אחד מההתנהלויות השגויות של בני המשפחה ממה שהם ראו אצל אבא ואמא. אני אספר על הבית שלי. בבית שלי ההורים שלי הלכו פעם בחודש לסופר. פעם בחודש. הביאו עגלה פסיכית הביתה, וכל החודש עשינו השלמות במקולת. פעם בירקן, ופעם אצל הקצה, ופעם זה. ופשוט לא הייתה שליטה. כל הזמן הרגשנו בבית סוג של חוסר. מה זה חוסר? לא באמת חוסר, אבל חוסר. כי אמא לא קנתה מספיק שמן, אז לך תביא שמן. כי אין לי עכשיו את החומוס, אז לך תקנה חומוס. כי אין לחם, אז לך תקנה. וכל פעם שהלכנו למכולת להביא את ההשלמה, הבאנו עוד הרבה השלמות ביחד. ובעצם נוצר מצב שהקנייה הזאת יצרה בלבול בבית וחוסר. החוסר באותם ימים עם ההורים שלי לא התבטא אף פעם בקניות מבחוץ. הם שמרו על הכסף. אם חוסר היום קורה במשפחה, אוטומטית עושים הזמנה הביתה. של פיצה, של המבורגר, של וולט, של הוגיות, של מה שרוצים. יוצאים למסעדה, בוא נצא. כלומר, מה קורה? התנהלות לא נכונה בסופר גורמת לי לבזבז על הזמנות, על קניות לא נכונות. אז אני רוצה להציע לכם פתרון. איך עושים סופר? סופר צריך לעשות פעם בשבוע, כל שבוע, באותו יום, ברצוי באותה שעה, אם מוצאים איזה פיזית, ולהביא את המצרכים הביתה. ואותו בן אדם שעושה את הסופר, עושה כל שבוע. ולמה? אותו בן אדם יודע קודם כל, לא, אם יהיה חוסר, יכול להיות שיהיה לנו חוסר ליום, ליומיים, אבל לא יכול להיות חוסר לשבוע. אתה אמור לדייק את עצמך ולקנות מספיק סחורה לשבוע. זה לא חודש, זה לשבוע. ואותו בן אדם מכיר את הסופר, מכיר את הבית. לא צריך למלא את הבית במלאים. לא צריך לאכול את מה שהסופר מאכיל אותי, בואו תיקחו 3 ב-7. לא יודע את המספרים ענקיים. אתה יודע מה אתה רוכש, אתה יודע את הצריכה של הבית. יש דברים שאתה יודע שיש דברים גדולים, אתה רוצה לקנות עוגנים מסוימים שיהיה אקסטרה סבבה. אבל לא להגזים. לא להגזים, הגיע פסח וקניתי עכשיו את כל המדפייה בשביל מלאי לשנתיים. מה, אתם סופר בעצמכם? לא. הקניות צריכות להיות מדויקות. צריך לתת בקניות גם פינוקים הביתה. אני לא חושב שחיים בעליבות, זאת הדרך, חס וחלילה. אני חושב שכל משפחה צריכה לבחור את הצ'ופר שלה, את הצ'ופרים שלה. יש בן אדם שהצ'ופר שלו זה הסיגריה שלו. ורק על סיגריה הוא יכול להוציא 900 שקל בחודש. ויש בן אדם שהצ'ופרים שלו זה אבטיח בסוף יום. ויש אחד, הצ'ופר שלו זה ללכת לעשות ציפורניים. אני לא רוצה להגיד לבן אדם אל תעשה, רק תבחר את הצ'ופר שלך. זה כמו באוכל, זה כמו בדיאטה. אתה לא יכול להרוק את הבן אדם, להגיד לו, אתה לא אוכל יותר כלום. אתה צריך לתת לבן אדם את הכיף, את המשהו, לשאוף, לעשות, כי שאתה מלחיץ בן אדם מדי, בסוף הוא מתפרק ומתפוצץ.
נכון, נכון, נכון.
זה לא נכון לעשות ככה, ולכן הדברים צריכים להיות שקולים ונכונים. בני הזוג, הדבר הראשון שצריכים לעשות, זה לבנות תקציב למשפחה.
איך עושים את זה? בוא נעצור עכשיו, אנחנו מדברים תקציב, איך עושים את זה, איך יושבים?
א', שולחים לי וואטסאפ, מייל, אינסטגרם, שולח לכם אקסל לתקציב.
יש גם בעצם של משווה כסף, תקציב, עניינים, מה שאתם
אבל
רוצים.
אבל מה? אני מכיר אתכם. אתם עצלנים. אני מכיר אתכם, זה הלקוחות שבאים אליי. הם, אתה אומר להם, תעשו תקציב, לא מסוגלים. מה זה לעשות תקציב? לקחת את החשבונות שלך בבנק, תסתכל חצי שנה אחורה, תסתכל שלושה חודשים אחורה, תתחיל לפרט לי פיפס, 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 לפי טבלה, אתה יודע כמה הוצאות קבועות, כמה הוצאות משתנות, אתה ממש רואה את המציאות שלך בעיניים. לא רוצים לעשות את זה.
מפחדים.
מפחדים. ואז הבעל אומר, יאללה, עושים? סתם, אני מצטער שלא להליב, הבעל אומר, יאללה, עושים, והאישה מתחמקת. או האישה אומרת, קדימה, והבעל מתחמק, ושבוע הבא נעשה את זה, בסדר? אני חייב ללכת, ואני לא...
החיים עצמם, משהו.
נכון. ולכן, היום אני אתן לכם טיפ קטן. וזה לא פרסומת, אבל זה אפילו, זה ממש סוג של מוצר. יש דבר כזה שנקרא, זה לא אפליקציה, זה אתר אינטרנט שנקרא RiseUp. RiseUp עושה לנו סדר. הוא יכול לקחת לנו את כל החשבונות, מכל המקורות שלנו, מכל כרטיסי אשראי שלנו, הוא מאחד את הכל, ותוך 3 דקות נותן לכם תזרים של הבית. אתם לא תאמינו. 3 דקות קיבלתם תזרים. חודש ראשון חינם, לא מתאים לכם, אחרי חודש תזריקו את החוב הזה. הוא לא עולה כסף.
אני אגיד שיש עוד הטבה של ידע שווה כסף, עם RiseUp, אנחנו עושים את זה בתחתית של הקישור של הפרק בפודקאסט, לחברי הקהילה, יש אפילו... טוב, כל פעם...
אני מבחינתי מדבר אפילו, אל תיקחו את המנוי. קחו תזרים בעיניים, תוך 3 דקות יש לכם תזרים. מקבלים תזרים לתוך הפרצוף, את האמת. כמה אתם רוצים על אשראי, כמה על הביטוח, כמה על הלוואות, כמה על הפסבורים. הם נכנסים לעומק של כל פיפס ופיפס וכרטיס אשראי. לא כרטיס אשראי 10,000 שקל. לא. אלא הם נכנסים לפיפס פיפס בפנים. וזה נותן לכם קודם כל את המציאות לפנים. וזה מה שאנחנו צריכים. מציאות. ולא לחיות בלללנד ולא לפחד מהמספרים. אז עכשיו...
עכשיו אנחנו יודעים כמה אנחנו מוצאים. אוקיי, עכשיו בוא נדבר פרקטית. עכשיו
גילינו, רוב המשפחות יגלו חוסר.
הם מוצאים 20,000 בחודש ומכניסים 18,000 בחודש.
פנטסטי.
נניח, מה עכשיו?
יופי. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לראות גם קודם כל מה צברנו אחורה. מה צברנו זה אומר, אולי המשכנתא שלנו התייקרה מאוד? אולי הלוואה שלקחנו התייקרה מאוד? אולי לקחנו הוצאות מוגזמות לאחרונה ועשינו טיסה ונופש ולקחנו הלוואה וחוב על זה מיותר. אגב, זה פשע לעשות הלוואה בשביל נופש. בעיניי זה פשע למשפחה.
נכון.
אוקיי? אבל נניח את זה בצד. ובעצם, הדבר הראשון שהזוג צריך לעשות זה לייצר איזון. תזרים של משפחה לעולם אסור לו להיות לא מאוזן. אם הוא לא מאוזן...
תסביר מה זה אומר מאוזן.
מאוזן. 20-20. 18-18. אין אופציה אחרת.
אנחנו, זה המינימום. כלומר, אנחנו שואפים להיות בתזרים
לא,
חיובי.
לא, תמיד.
אבל זה המינימום.
לא. תמיד הוא צריך להיות מאוזן.
כי אם לא, זה הולך להשקעות. אבל הכוונה שלי היא
בתוך ש... האיזון צריך להיות סקשן של השקעות.
אין בעיה.
תמיד. כי מה שקורה, לא משנה איזה מספר. תזכור, 18, אין לי מספיק כסף. אני ארוויח 20, אני אעשה את ההשקעה הזאת. אני ארוויח 25, אני אעשה את ההשקעה הזאת. זה לעולם לא יקרה.
אני מסכים.
ואז הוא יגיד לי, אבל יש לי קרן השתלמות. אני חוסך לעתיד.
שזה טוב, אגב, אם יש לו קרן השתלמות, זה מצוין.
שאחד, זה גאוני קרן השתלמות, אבל זה לא מנוף הצמיחה של המשפחה. זה טוב שיש. אחד הטעויות, אגב, של בני הדור של הוריי, הרבה מהחברים של הוריי, הם היו מתעשייה אווירית, לדוגמה. ושם קיבלו המון קרנות השתלמות, וכל 6 שנים, אתה יודע מה עשו עם הקרן השתלמות?
פדו אותה ולקחו, קנו רכב.
קנו רכב, בול. בול. אין טעות יותר גדולה מזאת. אין טעות. במקום לקחת למשכנתא, להקטין ולצמצם חוב, לקחת, קנית רכב לפנאי.
לא לגעת בקרן השתלמות, להמשיך להשקיע אותה.
איזה? ומשכו לפנאי, והרכב איבד מרקו.
ברור.
זה היה תנועת מספריים שגויה לחלוטין, וככה לא צומחים. ומה זה המילה הזאת, צמיחה? מה אני רוצה בצמיחה הזאת? אני רוצה שאם יהיה איזה משבר בבית, יהיה כסף, יהיה גיבוי. ואני רוצה אולי בעתיד לעבור דירה, ואני רוצה אולי לקנות לילד בעתיד משהו, ואני רוצה לא להיות במד רגישות כזה שכל דבר קטן יפיל אותי. אם אני אקח כסף ואני אגרום לכסף לעבוד, אין יותר גאוני מזה. זה מה שאנחנו רוצים, שהכסף יעבוד ושאנחנו נפסיק לעבוד. אבל שאם אני רואה תקציב משפחתי ואני רוצה לבזבז את כל התקציב על פנאי, על בילוי, על כיף, אין עתיד עם זה. זה לא עובד ככה.
אני רוצה לחדד נקודה, זה משהו שהתחלתי קודם, ואתה עם התשוקה וזה, אז אמרתי, אני לא אעצור אותך, אבל משהו שחורה לי, שאתה אומר לאנשים, בסוף אין מה לעשות, צריך להצטמצם בשביל להשקיע. ואומרים, מה, אבל איך להצטמצם, ואיך פה ואיך שם, ואתה מרגיש, בן אדם מרגיש שהוא מוותר על משהו בשביל עצמו. ואני אומר, חבר'ה, זה לא נכון, זה בדיוק הפוך. אתם מתעדפים את סדר העדיפויות שלכם פשוט בצורה הפוכה. אתם אומרים, קודם כל אני דואג לעצמי לעתיד, מה שנקרא, שלם קודם לעצמך. קודם כל אני שם כלל אצבע, 5%, 10%, 15%, 20%, כמה שאפשר להתחיל בקטן ולאט לאט לצמוח.
אגב, החיסכון, אבל לא בפיקדון.
בהשקעות.
שיעבוד.
אנחנו מדברים על השקעות, במה זה שוק ההון, לדווח האורך.
יופי.
הזה. יש דברים שאי אפשר הכל בפודקאסט אחד.
נכון.
תחזרו אחורה לפודקאסטים הקודמים, שאנחנו מדברים על שוק ההון והכל. אבל אני אומר, חבר'ה, קודם כל, שלמו לעצמכם. קודם כל, אתם לוקחים את ה10%, אתם תקזזו אותם, עכשיו כן, מהבשר החי, אתם תורידו טיפה ברמת החיים, תזמינו פחות בחוץ, תצאו לפחות מסעדות, פחות וולט, או לא משנה מה, כל אחד ויעשה את מה שבא לו, מה שנכון עבורו. אבל בסוף, זה לא, כאילו, אנשים אומרים, מה, אבל אני אוריד ברמת חיים, שתראה, בשביל מה יש לי כסף? נכון, יש לך כסף בשביל זה, אבל צריך לדעת ולאזן. עכשיו, כמו שאמרת, צריך לדעת וליהנות מהכסף גם עכשיו, אי אפשר הכל וזה,
וצריך... אסור לחנוק את עצמנו.
אבל בסוף, זה שאתם לוקחים את ה10% האלה, לצורך העניין סתם כלל האצבע, ומשקיעים קודם כל בעצמכם, קודם כל בשבילכם, בשביל העתיד שלכם, אתם לא פוגעים בעצמכם, אתם אולי מורידים עכשיו בשביל עצמכם העתידי, בשביל המטרות האמיתיות שלכם בחיים, אם זה הדירה שתמיד חלמתם עליה, אם זה לפרוש מוקדם, אם זה לעזור לילדים, אם זה לעזור לילדים בחתונה, בלימודים, לא משנה מה.
אני רוצה לגעת בנקודה הזאת שאמרת את הדירה, דור הצעיר שאני מדבר איתם, 25, 24, 23, אלה מיואשים מדירה. הם אומרים, תראה, המספרים הזויים, אני לא יכול להגיע למספר הזה, אני חי. די, 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 זה לא יכול להיות. זהו, זהו, הכל גמור, אין עתיד, לא יקנה בית כזה ויתקדם. זו תחושה כאילו תבוסתנית כזאת ורצון לחיות את עכשיו. די, לחיות את עכשיו זה נפלא. אין לי בעיה עם זה, אבל לתכנן את העתיד. אנחנו זקוקים לייצר מנוף לעתיד שלנו. אי אפשר להיות עם כיסוי עיניים ולחיות עכשיו, 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 עכשיו. זה לא עובד ככה. מספיק לחיות בתוך הבועה שלנו. עכשיו בוא נדבר על הלוואות לרגע. ודירוג אשראי. ההתנהלות הפיננסית שלנו מייצרת לנו דירוג בערכות הבנקאיות. ובכלל, בכל מערכת היום, שמישהו שרוצה לתת לך כסף, יש לנו דירוג. לתת כסף זה אומר שחברת כרטיס האשראי רוצה לתת לכם, או אתם רוצים לעשות איזו עסקה גדולה, ובודקים אתכם. בדירוג האשראי, לכל אחד מאיתנו יש ציון. הציון נובע מהמון המון נקודות ביקורת שהמערכת צריכה לבדוק אתכם. אחת מנקודות הביקורת זה כמות ההלוואות שבן אדם נוטל על עצמו. עכשיו, בתחילת הדרך, שבן אדם אין לו הלוואות, הוא מדורג גבוה והכל טוב. ואז פתאום הוא לוקח הלוואה ראשונה, פתאום הוא צבר איזשהו בו, והדירוג קורס באותו רגע. עצם לקיחת ההלוואה הזאת. עכשיו, אם ההלוואה הזאת תקנה את הדרך שלו, והוא יחזור לדרך הישר, גן עדן. אבל אם הוא לקח את ההלוואה הזאת כפלסטר, והוא הולך לקחת, והוא יקח, הוא ימצא את עצמו בעוד שנה, לוקח עוד פעם, בפעם השנייה שהוא יבוא לקחת, הוא ירגיש מה קרה לו. הוא ירגיש שהדירוג עלה לו. ירד. והוא ירגיש שהמערכת כבר לא כל כך רוצה לתת לו כסף, ואם רוצה לתת לו כסף, הכסף הופך להיות הרבה יותר יקר ופחות גמישות לעבוד. עכשיו, כשיש לנו משכנתה, הבנק רואה משכנתה כדבר טוב. המערכת דירוג חיבוי אשראי רואה משכנתה כמשהו בסדר, לא מורידה דירוג. והלוואה לא. ואם לקחתי הלוואה, והייתה לי 3 שנים ונחנקתי, והתקשרתי לבנק ואמרתי, בנק פרוס לי 10. אני התנהגתי יפה, נכון? אני ילד טוב. אני אחראי. המערכת רואה את זה שלילי. המערכת דירוג אשראי רואה פריסת חוב שאתה לא מתנהג טוב, שמשהו לא טוב אצלך. והיא מורידה לך דירוג רק על עצם זה שעשית את הדבר הזה ושתיקנת את הדרך שלך, היא מורידה לך את הדירוג. מה? אבל אני מתקן את הדרך שלי, למה את עושה לי את זה? אז עכשיו, בוא נלמד איך אפשר לתקן בלי לפגע. לדוגמה, אם לוקחים את ההלוואה הזאת ודוחפים לתוך המשכנתה שלי, ואפילו פורסים ל-30 שנה, זה נקרא ארגון חוב מחדש, אבל זה לא מוריד. זה לא יפגע בי. במשכנתה זה לא יפגע בי.
מודה שלא הכרתי, וזה טיפ מאוד מעניין.
אוקיי, דבר נוסף שחשוב לדעת.
כלומר, אני מכיר את העניין של איחוד הלוואות, כמובן, אבל לא ידעתי שזה לא פוגע לעומת...
לא פוגע. לתוך משכנתה זה לא פוגע. דבר נוסף, אני רוצה שתכירו את התפיסת ראש של הבנק. כשהבנק נתן לכם משכנתה, אתם פתחתם חברות עם הבנק. אתם חברים שלו. הוא שולט לכם על הבית, אתם נותנים לו את הכסף, אתם מתנהגים יפה, הוא מתנהג אליך יפה. יש ימים שקשה, תדברו עם הבנק, תראו איך הוא זורם. תמחזר לי, תאריך לי, תצחק לי, תקפיל לי, תשנה לי. הבנק חבר שלכם. הוא לא ירצה לקחת את הבית, זה לא המטרה שלו, הוא ימצא את עצמו בהתחלה, יעשה שרירים קצת, אתם תדברו. אם תבואו לפני שתסתבכו, הוא ממש יהיה חבר. מנגד את ההלוואה, הבנק חסר סבלנות להלוואה. אתה תתחיל לעשות בבעיות בהלוואה, אתה תראה את המסגרת אשראי שלך נחתכת. אתה תראה חוסר סבלנות של הבנק. אתה תבוא לבנק, טוב, תקפיא לי! אגיד לך, מי להקפיא לך הלוואה עכשיו? למה להקפיא לך הלוואה? אבל במשכנתא אתה עושה. סקור, במשכנתא הוא חבר. בהלוואה הוא לא חבר. עכשיו, אחת הבעיות של 3-4 שנים האחרונות, זה שאנשים לקחו פה הלוואות על רכבים בצורה פסיכית. פסיכית, פסיכית. רכבים התייקרו.
והיום הלוואות... רכבים התייקרו בצורה לא הגיונית.
וגם הלוואות על רכבים התייקרו מאוד, כי הריבית קפצה, וזה מוצר מצב שמשפחות היום יש להם הלוואות, קל, 300,000. פחד מוות. מזה אני אומר לך שאני פוחד הרבה הרבה יותר מאשר המשכנתאות. ההלוואות האלה יכולות לגרום למשפחות לקרוס. המשק אצלנו עדיין בתעסוקה מלאה. אין מובטלים. מה יקרה אם יתחילו פה מובטלים? אנחנו בשנה שמעלים ריבית, זו שנה שמודדים מיתון. מיתון יביא אבטלה. אבטלה יביא בעיות. מי שלא דאג למנוף קדימה, ימצא את עצמו עם בור.
מי שלא דאג לקרן חירום, שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. חד משמעית, יש לי נקודה אבל שרוצה להתייחס אליה, שהזכרת אותה ואני רוצה שתעמיק, כי אמרת שבמשכנתא, אמנם הבנקים הרבה פעמים, במיוחד גם בקורונה וגם אחרי הקורונה וזה, נותנים להקפיא, נותנים למחזר, נותנים זה. הבעיה שאנשים לא מבינים, שהם לוקחים הרבה פעמים, מקפיאים משכנתא, כי הבנק יכול, כי הבנק נותן, אז בואו ניקח כמה חודשים, כי לא באמת חייב, אוקיי? אבל הם עושים את זה כי זה נוח, כי הם אומרים, וואלה, מתאים לי עכשיו לא לשלם 3 חודשים משכנתא, 4-5,000 שקל, יתפנה לי והכל. חשוב לי להסביר, ואני רוצה שפה תתחדד את זה, שלא עושים את זה סתם, ושאם עושים את זה, הבנק הוא חבר במרכאות, כן? אני אומר חבר במרכאות, בסוף זה לא לנו יותר כסף, בסוף משלמים יותר ריביות, וחשוב לי שתחדד את הנקודה הזאת.
אז הכל מתחיל מניהול התזרים שלנו. הכל מתחיל משם. אם אנחנו קבענו תזרים מסוים, אנחנו עומדים בתזרים, אז אין סיבה לעשות בעיות לאף אחד, אבל אם כנראה ההחזר קפץ לנו, ואנחנו חורגים מהתזרים, ויש לנו איזושהי קושי ובעיה, אז כן, אנחנו זקוקים לאיזשהו פתרון. אז בואו ננמק לדוגמה מספר פתרונות שהיום מציעים במשכנתא. אפשר לפרוס ליותר שנים. זה עושה נזק.
בדיוק.
פריסה עולה יותר כסף. אז פריסה גם משנים לך את הריבית. אז נגיד תפסתי לפני שנתיים בריבית זולה, ועכשיו אני יעלה ב-20 שנה, עכשיו אני יעלה ל-30 שנה, הריבית יהיה 5. למה שאני אעשה את זה? אז רגע, יש לזה נזק מסוים.
זה נזק, רגע, אבל הריבית, כל 0.5%, כל 0.25%, כל 1% במשכנתא הוא מטורף.
נכון, אבל...
אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים לאורך השנים. זה משהו שחשוב להבין.
אבל מה שאני בא לציין, זה כאשר אנחנו חנוקים תזרימית, אנחנו מחפשים לעצמנו פתרונות. הפתרונות קודם כל צריכים לנבוע אצלנו של הורדת הוצאות, ואז מצד שני למצוא פתרונות אחרים. בפתרונות אחרים אני יכול לנות לך עכשיו 4-5 פתרונות. אבל לכל אחד מהפתרון יש נזק אחר. ועלינו לבחור את הנזק הכי מועט עבור המשפחה. ועכשיו אני אדעמק ממש דוגמאות לנזק.
היה חשוב שתעשה את זה כדי להבין שזה לא פתרון קסם. להעריך את המשכנתא
ולפרוס אותה,
זה לא פתרון קסם.
בוא ננמק. אם אני פורס היום את המשכנתא ללקוח, בוא ניתן דוגמה, ללקוח יש 1,000,000 שקל משכנתא, הוא היה משלם 5, היום הוא משלם 6. סבבה? היה משלם 4,800, היום 6. הגיע למצב, הוא בא אליי, אומר לי, צחי, אני חנוק, בוא ננסה לעשות. אז לקחנו ל-20 שנה, אני אומר לו, בוא, אם אני פורס לך היום ל-30 שנה, כל הריביות שלך משתנות, אני צריך לעשות לך ריביות פחות טובות, אני אוריד לך 700 שקל, 500 שקל, לא המון, אני אוריד לך, ועשיתי לך נזק של 200,000, של 300,000. אחר כך אני אגיד לו, טוב, זה לא מספיק לך? הוא אומר לי, צחי, מה זה 700? אני לא יכול, אני צריך 1,000 שתוריד לי. אני אומר לו, טוב, אז בוא, תיקח את המשכנתא, פוס ל-30 שנה, אני אתן לך את המסלולים עם צמודים למדד. אתה הכי נמוך, אני אוריד לך 1,000 ומשהו, אבל הנזק עכשיו שעשיתי לך הוא 0.5 מיליון שקל. הוא אומר לי, בסדר, צריך...
אבל למה 0.5 מיליון שקל?
כי הצמדה למדד היא הרבה יותר מסוכנת ויכולה לגרום לחוב שלנו להתנפח, אז ההחזר החודשי הוא נמוך, חרטה, ואני חוטף סתירות, שאפילו אין לי מושג שהם קרו, בהגדלת החוב שלי. ולכן הצמדה למדד מביאה סיכון, אז אני אומר לו, טוב, אתה רוצה שאני אוריד לך 1,000? תראה, 1,000, בוא תראה. אבל עשיתי לך רע. אז הוא אומר, טוב, אז מה אני עושה, צחי? אז הוא אומר לו, טוב, אז אולי ניקח פסק זמן מהמשכנתא, הקפאה של 3 חודשים. אז הוא אומר לי, מה ייתן לי הקפאה של 3 חודשים? מה עשיתי עם הקפאה של 3 חודשים? אני צריך שנה שלמה לשלם עכשיו, אני לא טוב לי. אז הוא אומר, בוא לא לחשוב ביחד. אם אתה מקפיא 3 חודשים, כמה חסכת עכשיו 3 חודשים? 18,000 שקל. שמור אותם, שמור אותם. היית צריך לשלם את השש, תניח אותו בצד עכשיו. יש לך 18,000 שקל? יופי. שנה קדימה, כמה אתה אמור לשלם? 6? הקפאת על 3 חודשים? 600, 650, זה קצת עלה בגלל ההקפאה. לא הקפאת לשנה, הקפאת קצת, 3 חודשים. מה נתת לעצמך? הנחת 18,000 שקל בצד, זוכר? תחלק 18 ל-12.
1,500.
כך, הנה 1,500 שקל לך. לכל חודש. מה הנזק שעשיתי לך? 20,000 שקל, 30,000 שקל. לא נתתי לך נזק עכשיו של 500,000 שקל, לא נזק של 300,000. כלומר, הקפאה לשלושה חודשים, שהיא מחושבת תזרימית לתוך התקציב שלי, שתאזן אותי בבית, היא יכולה להיות הרבה יותר זולה מאלטרנטיבות אחרות. אבל זה מגיע מתוך שליטה, ידע, תכנון. אוקיי? אבל זה לא פותר. בעוד שנה, שוב פעם אני צריך לשלם את היותר גבוה. אוקיי? אז כעיקרון, יש בנקים שמציעים שפעם בשנה אפשר לעשות, אבל אין קסמים. אם לא תצמצמו את ההוצאות, לא יהיה קסם. ועכשיו, אני אגע בנקודה שכל מיני יועצים מדברים עליהם, אבל זה גם אני חשוב לי לדבר עליה, שהיא בעצם לצד ההכנסה.
רגע, שנייה. אני רק אגיד שבסוף, חברים, זה נקודה שאמרת על הדרך, אין קסמים. אין קסמים, זה לא שיש איזה פתרון קסם, שאומרי ככה וזה, אין קסמים, זה להקטין הוצאות, להגדיל הכנסות, ולהגיע לתזרים חיובים.
ולהגדיל הכנסות, להגדיל הכנסות, להגדיל הכנסות, להגדיל הכנסות. אני לא אוהב שאנשים מצמצמים.
ואני רק אגיד שיש לנו שני פרקים בפודקאסט, פרק שהקדשנו להגדלת הכנסות, ופרק שהקדשנו להקטנת הוצאות. שני הפרקים האלה, אם אני זוכר נכון, פרק 68-69, אל תפסו אותי מילה, פשוט חפשו את הפרקים האלה בפודקאסט, שי ואני מדברים על כל הדרכים ודרכים, אגב, מאוד יצירתיות להקטין הכנסות.
יופי, יופי. אני רוצה שתגדילו הכנסות לפי עוסק זעיר. אני רוצה שכל אזרח בישראל יהיה לו עוסק זעיר בנוסף, אם הוא עצמאי, לא, בוא נלך לעצמאים, נלך על השכירים. על השכירים הוא צריך להיות גם עוסק זעיר. למה עוסק זעיר? כי לכל אחד מכם יש כישרון. לאחד יש כישרון עם ילדים, ואחד יש כישרון של ציור, ואחד יש כישרון בנייה, ואחד יש כישרון של צילום, ואחד יש כישרון עריכה. ואתם לא תאמינו, אם רק תפטפטו עם חברים, שלאנשים יש צרכים, והם היו ממש שמחים שתעזרו להם. ואתם יכולים להביא עוד הביתה עוד אקסטרה, 1,000, 2,000, 3,000 שקל, הפינוק שלכם, תפתחו את הראש, תחשבו אחרת. אבל מה קורה? זוכרים את תחילת השיחה? שה-3,000 שקל לא ילך לבזבזת. זוכרים? א', תזרים צריך להיות תמיד מאוזן, ובתוך התזרים תמיד צריך להיות חלק למנוף קדימה, להרים אתכם להצלחה, הלאה. ולכן זה עובד ביחד. זה עובד ביחד של קודם כל להתבונן, לשתף פעולה בין בני הזוג, להבין את המציאות, לעשות צמצום, לשלוט בקניות שלכם, שימנעו הוצאות אימפולסיביות על קניות. מותר להתפנק, אבל יש גבולות גזרה. צריך להכניס שם גם ביטוחים. בביטוחים כל משפחה חייבת איזה אחוז מסוים של ביטוח שיהיה לה. ולא משנה כמה תרוויחו, אתם תמיד תרגישו חוסר. תצאו מהרגשת חוסר הזאת. תצאו. זה לא מה שימלא אתכם אם יש לכם אייפון חדש עכשיו ביד. ימלא אתכם אם תהיו מושרים עם הילד ותעשו אירוע בחוץ ותרוצו, וגם לרוץ בחוץ אפשר ליהנות ולעשות כיף ביחד עם דופמין למוח. לא יודע. תעשו כיף בחיים, וזה לא מגיע רק מכסף. וכסף תשתמשו בחוכמה, לצמוח, להצמיח את המשפחה, להתכונן לקראת הבר מצווה של הילד, להתכונן לקראת שהילד צריך, לא דיברנו, חיסכון לילד, אוי ובוי, חיסכון לילד, אין דבר כזה שמשפחה לא חוסכת לילד של הכסף. ובחיסכון לילד הוא צריך להיות בגוף, בחברת ביטוח, ולהשקיע אותו ב-100% מניות. אני לא אגיד את זה לעולם, אבל על חיסכון לכל שלושת ילדיי אני עשיתי 100% מניות ביום שהם נולדו ל-18 שנה.
צריך להגיד שזה לא המלצה ולא תחליט.
זה לא המלצה, זה מה שאני עשיתי לעצמי. כי כאשר רוכשים חודש בחודשו בממוצע, אין תחושה של הפסד. אין הבורסה קרסה. הלוואי, אני אמרתי בהתחלה, בתחילת השנים, הלוואי שעכשיו שיקרוס. כי כל פעם אני אמשיך לקנות חודש בחודשו, ואני יוצר לעצמי ממוצע. והדבר הזה של 18 שנה יוצר מהלך של מכפיל, משלש, מרבע את הכסף. אז זה ממש מדהים לראות את זה. ולכן, מצד אחד חיסכון לילדים, שיהיה להם עתיד. מצד שני, מנוף למשפחה, מנוף להצלחה. מצד שלישי, אין חריגה מתזרים. התזרים הוא המלך. התזרים, אם בחריגה, זה יגרום לכם לקרוס. ואם יש שלווה, אולי כדאי לבדוק, לדחוף אותה לתוך המשכנתה. כדי שיהיה קל יותר בתזרים, הריביות של המשכנתה יותר זולות, יהיה יותר נוח להתנהל, ודירוג האשראי שלכם משתפר.
זה משהו שחשוב, וכן, אבל חשוב להכיר את לילי המשחק ולעשות את זה בצורה נכונה. וצחי, אני חושב שפה אנחנו נארוז את הפרק. נתת פה גם סוג של סיכום. אני אישית מאוד נהניתי, ואפילו כמה טריקים וטיפים שלמדתי בנוגע לדירוג האשראי, שאישית אני לא הכרתי, אז אני בטוח שגם המאזינים, רובם לפחות, לא הכירו, אז באמת רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה רבה לך, ואני רוצה לכם המאזינים, אם הגישה אליי פתוחה, אפשר לפנות אליי בטיקטוק, אפשר לפנות אליי באינסטגרם, אפשר לפנות אליי ביוטיוב, אפשר לפנות אליי בוואטסאפ הפרטי שלי. אני פה לעזור לאנשים, לפעמים אני לא עונה באותו רגע, לפעמים אני לא יכול בכל, אבל אני פה לענות ולעזור. יש לי ערוץ פודקאסט שנקרא Money Time, שאני אשמח שתקשיבו, ושם אני נכנס הרבה יותר לעומק של דברים ומראיין אנשים מהעולם הפיננסי. ואני מזמין אתכם לבוא לשמוע.
אפילו אני התראיינתי עכשיו לפודקאסט של צחי, אז אתם יכולים גם לשמוע אותי, וקצת על ידע שווה כסף, מזווית טיפה שונה, מזווית טיפה אחרת. אם בא לכם לשמוע, אז מוזמנים. ובאמת, אני חושב שצחי, אתה עושה עבודה מדהימה, וכיף תמיד להכיר קולגות חדשות, שבסוף כולם עם, בבסיס, עם אותה מטרה, לבוא ולעזור ולתת ערך ולתת ידע. ואני חושב שהיה אחלה של פרק, ואני מניח ומאמין שהמאזינים אהבו. אז חברים, תמשיכו לעקוב ותמשיכו להירג, ואם אהבתם, אגב, אם אתם פה, אז כנראה שאהבתם את הפרק עד עכשיו, אז תעשו לנו טובה ותעבירו לעוד בן אדם אחד. מספיק בן אדם אחד שיבוא וישמע את הפרק הזה, שצריך את זה. ככה זה יתפשט הכי הרבה מפה לאוזן. אז תודה רבה. תמשיכו לתת לנו פידבקים, תמשיכו לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, בין אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בטלגרם, בערוץ היוטיוב החדש שלנו, תעשו לנו שם אוקיי וסאבסקרייב. וכנראה שכחתי באתר אינטרנט, כנראה שכחתי בעוד כמה דברים. תודה רבה חברים, שוב תודה רבה צחי.
תודה רבה לך.
ונתראה בפרקים הבאים חברים. ביי.
להתראות.
יאללה.